על רגל אחת. אומר רבנו, ההסתרה היא הגילוי. כלומר, זה שכוח האינסוף יתברך נסתר מאחורי דברים גלויים, בזה מתגלה מציאותו. ההסתרה היא הגילוי. משל, גז ביתי, אין לו ריח, אין לו צבע, אין לו כלום במקור שלו. אז מה עשו? עטפו אותו, עטפו אותו בריח, כיסו אותו בריח, כדי שאם הוא ידלוף אנחנו נרגיש בזה. אז מה יצא פה? הכיסוי הוא הגילוי, עצם זה שכיסו אותו. עכשיו הקדוש ברוך הוא אין סוף, אי אפשר לדעת ממנו, אי אפשר להכיר אותו, אי אפשר לגלות אותו. מה הוא עשה? כיסה את עצמו, כיסה את עצמו בכל החוכמה שיש בעולם. החוכמה זה הכיסוי שלו, החוכמה שאתה רואה בטבע, החוכמה שאתה רואה במהלכים שקורים בחיים, בכל המאורעות של החיים, זה השכל האלוקי שעוטף את האלוקות כדי שתתגלה. אז כשאתה מגלה את השכל, אז הנה, כשאתה מחסה את האלוקות בשכל, אתה מגלה אותו, אז אתה מזהה אותו. אז זה ההסתרה, היא הגילוי. וכל בריאתם של כל פרטי הבריאה הייתה כדי לגלות מציאותו. אז היופי שיש בבריאה זה הכיסוי, זה הלבוש שבו הוא מתעטף כדי להתגלות. לבוש שבו הוא מתכסה, היופי של הבריאה, כמו שאמרנו, החוכמה, החסד שיש בבריאה, מידת הגבורה שיש בבריאה, כל המציאות, כל מה שיש במציאות, הכל זה כיסויים, לבושים, לאור אין סוף, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה. התכלית היא מה שמשה הצליח להביא את עם ישראל אחרי יציאת מצרים על הים, בקריעת ים סוף. אמרו חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא בנבואתו ראה את הקדוש ברוך הוא, כמובן בלבושים. משה הביא את עם ישראל, ככה אומר רבנו, בים, לראות את הקדוש ברוך הוא, זה אלי וענווהו. כשאתה אומר זה, זה להצביע. הם הצביעו. על מה הם הצביעו? על המציאות. היה ברור להם האלוקות. איך? זה כשבתוך המוח שלך, המוח שלך מזדקך ומגיע למדרגה כזאת, שהוא יוכל באופן אוטומטי להפשיט את הלבושים, את הכיסויים, ולראות, לראות בעיני השכל כמובן, לראות את האלוקות שבפנים. אז זה מציאות של העולם הבא, זה מעין העולם הבא, זה השעשוע של העולם הבא. שבן אדם מגיע למדרגה שהמוח שלו מזוכח והוא מפשיט את הלבושים, את כל המציאות, מה שהוא רואה. הוא מסתכל עליה, אבל הוא מפשיט אותה, והוא רואה את האלוקות. זאת אומרת, כשהוא רואה תנועת הציפור, הוא לא רואה את הלבוש, הוא רואה, אבל אני מתכוון, הוא רואה את הפנימיות, רואה את האלוקות שמוליכה את הציפור. ואת הנוף, ואת העצים, ואת החיות, הכל, הכל. אז אתה נכנס לתוך האלוקות, אתה נכנס לתוך החוויה הזאת של העולם הבא, כי זה העולם הבא. זה מעין עולם הבא, פה זה מעין עולם הבא, אבל יש מדרגות כמובן עד אין סוף, אבל זה נקרא להיכנס לתוך הקדוש ברוך הוא, להיות עטוף בקדוש ברוך הוא. זה יתגלה לעתיד לבוא. רבנו אומר שהצדיקים יכולים כבר לחיות את החוויה הזאת בעולם הזה. על ידי הזיכוך, שאתה מזכך את המוחן שלך, אתה נכנס לקטע הזה. ואתה חי רגיל. לא שאתה פתאום נהיה בן אדם אחר. אתה חי רגיל, אוכל, שותה, חי, מסתובב, הכל כרגיל. אבל הלבושים מופשטים לך. אתה נמצא במדיה אחרת. הבנת את הרעיון? כן. גלות השכינה הוא המצב שאין לבן אדם אמונה. שאור אין סוף מסתתר מאחורי כל המציאות שיש בעולם, במשבה, דיבור ומעשה, פרטי פרטים של הבריאה, זה הכל אור אין סוף מולבש, מכוסה. וגלות השכינה זה שהיא לא מגולה. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליך, זאת אומרת, הוא לא גלוי אליך, בגלל חוסר אמונה או חוסר דעת, כמו שאמרנו, זיכוך המוחין. עיקר יום טוב הוא להעלות את מלכותו יתברך מהקליפות. מה זה הקליפות? הכיסויים, הלבושים. קליפה מכסה את התפוח. אז עיקר יום טוב, יום טוב, חגים. החגים, כל אחד מהם, הוא בא להזכיר לך את האלוקות, את הניסים והנפלאות שהוא עשה בשלושת הרגלים. פסח, סוכות, שבועות. וגם גם החגים שהם מדרבנן, כמו פורים, להזכיר את הנס של פורים, חנוכה. זה בא לעורר לך בתודעה את האלוקות שוב. אז יום טוב הוא צריך להעלות את מלכותו מתוך הקליפות, שיתגלה לך. כלומר לגלות שאין שום כוח ומלכות לשום דבר בעולם, והכל בכוחו יתברך. הוא מהווה את כל המציאות. כאשר אנו מודים שהכל בכוחו יתברך, חוזרת המלכות והממשלה מהקליפה להשם יתברך, ונתבטלת ממשלת הקליפה. מה זה ממשלת הקליפה? הרי הקליפה עוטפת את האלוקות, את החוכמה האלוקית. אם כן, כשמשהו פועל פה, מהו הכוח שפועל בעצם? הפנימי. זה רק הלבוש החיצוני, הקליפה זה הלבוש החיצוני. ברגע שאדם אין לו אמונה, אז מי פועל לפי דעתו? הקליפה. אז זה כוח המלכות של הקדוש ברוך הוא ניתן לקליפה. מה שבאמת זה כוח השם. אז זה נקרא שהמלכות, כשאתה מודה בכוחו של השם, עוקר את הכוח שנתת לקליפה. עכשיו, הכוח הזה שנתת לקליפה, אם אתה נותן את הכוח לקליפה, אז היא באמת פועלת בעצם בכוחו יתברך, אבל לפי דעתך היא פועלת בעצמה. אז הקליפה, הפועל יוצא שלה הוא קליפה. הפועל היוצא של הפנימי, של החוכמה האלוקית, זה חסד, זה אהבה, זה עולם חסד יבנה, שפע, קדושה. הקליפה היא להפך. אז אם אדם נשען על הקליפה, בתודעתו הוא חושב שהיא הפועלת, אז הוא שפוט שלה. אז הפועל היוצא ממנה, ביחסים שלו איתה, זה קליפה. זה צער, זה ייסורים, זה פחדים. אבל אם הוא באלוקות, אז זה חסד.
זאת שיכול לדעת, לפי כל הצרות ואיסורים שיש בפחדים, פחות או יותר מה הבעיה שלו אם כך. זאת שאם הוא מפחד מזה סוג מסוים של אנשים.
אז הוא נתן את הכוח של השם להם.
להם דווקא. אתם אחרים הוא לא מפחד. זאת אומרת שלהם...
במי שהוא מאמין שהוא הכוח, בקליפה שהוא מאמין שהיא הכוח, למה הוא נתן את הכוח? כי הוא מאמין בכוח שלה, אז למה הוא נתן את הכוח? אז הפעולה של קליפה זה קליפה חיצונית, זה דבר חיצוני. אז הפועל היוצא שלה הוא קליפה. אז זה מתבטא בפחד. אתה רוצה לפחד ממנה, אתה חונף אותה. אולי אני אתייחס אליו ככה, שהוא יתנהג איתי ככה, וכו' וכו'. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא שייך. אצל הקדוש ברוך הוא זה חסד חינם, אהבת חינם, בלי קבעת חינם. עולם חסד ייבנה. אז אם אתה בתודעה שלך ברור לך שזה הכוח האלוקי, אז אתה לא צריך לחנוף, אתה לא צריך לעשות שום דבר, הוא חסד. אבל ברגע שאתה נותן את הכוח לקליפה, אז אתה הולך בדרך הטבעית, שאני צריך לחנוף אותו, ואני צריך להתחנן אליו, ואני צריך להתנהג איתו ככה, כדי שהוא יגיב ככה. אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. אם חושב האדם, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא לוקח את ממשלת השם יתברך, הוא מפיל אותה לגלות בתוך הקליפה של עצמו. כי גם הגוף שלך הוא קליפה, כיסוי לאור אינסוף. ניצוץ מאור אינסוף זאת הנשמה שלך. אז הנה, אור אינסוף נמצא בך. החוכמה האלוקית נמצאת בך. שהיא מנהיגה, והיא מובילה, והיא עושה הכל. ברגע שאדם לוקח לעצמו, לקליפה, לעצמו, לחיצוניות, אני חכם ואני מבין ואני קומבינטור ואני יודע לעשות את העניינים ואני מצליח ואני, הוא לקח את כוח השם הפנימי שלו שנמצא בתוכו וביטל אותו כאילו לא אתה, אני. אז הוא נתן את הממשלה לקליפה של עצמו. ואז רבנו אומר בתורה פי ב' חלק ב' הולך לו שלא כסדר, הוא נמצא בתוך הטבעיות של העולם. מה זה הטבעיות של העולם? החזק מנצח, החלש נופל, החכם יותר טוב, מי שיודע לעשות קומבינות הוא מצליח, הוא נמצא במסגרת הזאת. אבל אם הוא הולך פנימה, משייך את הכל לקדוש ברוך הוא, אז הוא חי מעל הטבע. כל הימים טובים מגלים את מלכותו, כלומר שהכל בידיו יתברך. כי הימים טובים מזכירים לנו את הניסים והנפלאות שנעשו בכוחו ומלכותו יתברך, החולשת על הכל. על ידי הימים טובים מקבלים בינה, כי זה עוד פעם מזכיר לך את הניסים, את כוח השם, להבין שהשם הוא האלוקים ואין עוד מלבדו יתברך, ואז זוכים לענווה. כי כשהכל בידו יתברך, מי אנחנו? איך ענווה באה לאדם? ענווה באה לאדם כשהוא יודע שיש מישהו שעושה את כל הדברים, שהוא מצליח, הוא נותן את החוכמה, הוא עושה את כל ההצלחה. אז אני נהיה ענב. האני שלי, שזה הלבוש, זה החיצוני, הוא יורד, נהיה ענב. טבע הדבר הקטן להתבטל לפני הגדול ממנו. כמו נר, תדליק אותו ביום, באור שמש, נר בכלל, הוא מתבטל. הטבע הקטן להתבטל לפני הגדול. לכן כשמקורב לצדיק הדבוק בהשם יתברך, אזי אורו הגדול של הצדיק מבטל את גדלותו וגאוותו של האדם. אותו דבר, כשהוא נמצא מול צדיק, כשהוא רואה את הצדיק הזה בביטול, בענווה, באמונה, בדבקות בקדוש ברוך הוא, הוא רואה את גדלותו, אז הוא מקבל ענווה. מי שמקושר לצדיק יכול להרגיש את קדושת יום טוב, כלומר לקבל דעת שאין עוד מלבדו ממש והכל ללקות גמור ולזכות לענווה. אם הוא מקושר לצדיק אז הוא מרגיש את קדושת יום טוב. קדושת יום טוב, אמרנו, מה המיוחד ביום טוב? שהוא מגלה לך שאין עוד מלבדו וכל הכוח זה הקדוש ברוך הוא, ואז הוא זוכה לענווה. עיקר ההתקשרות נוצרת על ידי אהבה, לכן צריך לאהוב את הצדיק יותר מאהבת נשים. כמו שאמר דוד, יונתן, לדוד המלך, או דוד המלך ליונתן, כבר לא זוכר מי אמר למי, גדולה אהבתך לי מאהבת נשים.
מה הכוון לאהבת נשים? לא אהבת החיצוניות של הנשים, לא זה מתכוון, זה פשוט של...
אז איזה אהבה יש לנשים?
אהבה הפנימיות של הנשים.
נשים אמרתי, לא אנשים.
נשים, נשים.
נו.
זה פשוט שלאהוב נשים חיצונית, זה לא צריך להגיד, זה עבירה. דבר רע. משווה עם זה, עם אהבת צדיק, לא שייך. איזה זה מדרג. דבר אסור וזה דבר.
אז למה דווקא נשים? תגיד לי, גדולה אהבתך לי מאהבת הפנימיות של הגברים. למה מאהבת נשים?
כי
אהבת נשים, זה הכוח הכי חזק שיש בעולם. זה הכוח שמפעיל את כל הבריאה. רבנו אומר, התאווה לנשים היא כנגד 70 תאוות של אומות העולם. זה הכוח הכי חזק שיש בעולם. הזוהר אומר, איקרא דאיצרא בישא על אריין. זה עיקר הכוח של היצר הרע. זה הדבר שהכי הכי יכול למשוך גבר. מכל התאוות שבעולם, זה טבוע בתוך הנפש של האדם, כי הקדוש ברוך הוא הטביע את זה ככוח עצום, כדי שהבריאה תמשיך להתקיים, כדי שיהיו תולדות, ימשיכו להביא תולדות לעולם. אז זה כוח הכי חזק שיכול להיות. האהבה הכי גדולה, זאת האהבה שיכולה להיות. אז הוא אומר לו, גדולה אהבתך מאהבת נשים. זאת האהבה הכי חזקה שיש. גדולה אהבתך לי מאהבת נשים. אז זה רבנו אומר. עכשיו, כדי להגיע להיות מקושר לצדיק, זה צריך להיות מצב כזה שאדם מוכן לוותר על התאווה בשביל להתקשר לצדיק. אין הכוונה שהוא יאהב אותו יותר מתשתו. לא זאת הכוונה. אהבת נשים זה מושג שמדבר על הכוח הזה שמושך את הגברים לעניין הזה.
כל מי שנגיד חוזר בתשובה, בסדר? שכבר ויתר, עשה הרבה ויתורים, חוזר בתשובה. עכשיו בואו שהוא רוצה קדושה, כן? הוא עושה מעלה.
בסדר.
איזה בכלל ניסיון יהיה לו פה.
אז זה לא מדובר עליך, אתה צדיק. מדובר על אנשים שהם, יש להם תאווה. מי שזוכה לענווה, סימן שהוא מקושר לצדיק. כל הימים טובים הם ימי דין. וצריך לשוב בהם בתשובה. כלומר, לחזור לדעת והאמונה שהכל ממנו יתברך ואין עוד מלבדו ומלכותו בכל משלה. זה נקרא לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה לחזור לקדוש ברוך הוא, לא לשום דבר אחר. לא לקט הזאת ולא לקבוצה הזאת ולא לחסידות הזאת ולא לרב הזה. לחזור בתשובה זה רק לקדוש ברוך הוא. הם כולם כלים. החסידות, הרב, זה כלי עזר שעוזרים לך לדבק בקדוש ברוך הוא. התורה זה גם כן, זה הכלי שמדביק אותך לקדוש ברוך הוא. התורה והמצוות, הכל. אז הימים טובים הם ימי דין, וצריך לחזור בהם בתשובה. זאת אומרת, להתקשר שוב לקדוש ברוך הוא. יש ארבע קליפות של כפירה. ועל עמלק נאמר, ראשית גויים עמלק. הוא הראש של כל הכפירות. כי הוא הראש של כל ארבע מלכויות, של הסיטרה האחרה, של הצד האחר, של הקליפה. כי עמלק כפר. הוא ראש הכופרים היה, כפר בכוח האלוקי, כפר בקדוש ברוך הוא, וטען שהכל טבע. זה לא נכון חס ושלום שיש חוכמה אלוקית, כוח אלוקי, בתוך הבריאה והוא מפעיל אותה. אלא הוא טען שזה אני. אני כוחי ועוצם ידי. הוא היה ראש ראשית גויים. העיקר לבטל את הכוח והמלכות של הקליפה המכונה המלאק, שהיא הכפירה הגמורה. שאומרת שהכל מקרה, הכל טבע בלי השגחה, חס ושלום. זה מה שכתוב בפסוק, שהמלאק רדף אחרי ישראל במדבר, בפסוק כתוב, אשר קרחה בדרך. זכור את אשר עשה לך המלאק, אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה? קירר אותך. קירר לך את האמונה בקדוש ברוך הוא, קירר לך את החום וההתלהבות לקדוש ברוך הוא. בכל יום טוב יש ארבע מצוות. בפסח יש ארבע כוסות, בסוכות ארבע מינים, בשבועות לימוד התורה, שהוא בארבע בחינות, שנאמר אז ראה והספרה, והספרה הכינה וגם הכרה. אז הארבע האלה רומזים, הארבע בחינות האלה שיש בימים טובים, הם רומזים לארבע מלכויות של הסיטרה האחרה. שדרכם אתה משתלט, כובש את הכפירה של ארבע מלכויות. יש ארבע מלכויות וראשם הוא עמלק, כמו שאמרנו. ארבע מצוות שיש בכל יום טוב כדי להעלות את מלכותו יתברך מארבע קליפות ולהזירם תחת ממשלתו. ארבע קליפות, כל אחת טוענת שהכוח הוא אצלה, ואתה צריך להעלות את זה. איך אתה מעלה? ברגע שאני לא מאמין בדיבור שלו שהוא הכוח, אלא אני מאמין שהכוח שלך זה של הקדוש ברוך הוא שעובר דרכך, ביטלת אותו. ביטלת אותו, הכוונה שזה ממש ביטלת אותו, שהוא לא יוכל לפעול. עקרת ממנו את הכוח. ברגע שאתה מאמין, מה זה אמונה? אמונה זה חיבור. חיבור של הלב. ברגע שאתה מאמין שיש לו כוח, משכת על ידי האמונה, חיברת את האלוקות, את הכוח האלוקי אליו, אז הוא יכול לפעול, הוא יכול להזיק, הוא יכול לעשות כל הצרות שבעולם. משכת את הכוח אליו. ברגע שאתה לא מאמין בו שהוא כוח, ניתקת לו את האלוקות ממנו.
וזה למעשה אפשר לעשות על ידי דיבור.
על ידי אמונה. דיבור, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד רבונו שלנו, אני לא מאמין בו, אני מאמין בך, אתה הכוח. אז הוא, אין לו כוח לפעול, הוא לא יכול להזיק לך, הוא לא יכול לעשות כלום.
למרות שמישהו שמפחיד אותי, נצרחתי לו חס ושלום, ועכשיו הוא מפחיד אותי, אני רוצה לבטל את זה עכשיו. רבונו שלנו, אני אמין שזה לא הוא, זה אתה.
זהו, זה ניתקת.
ניתקת את כל הבעיה.
אתה אותו מהחיות.
למרות שאני עדיין משקשק ומפחד, אחרי שאמרתי...
כל עוד שאתה משקשק ומפחד, אז זאת אומרת, עדיין עוד לא ניתקת אותו.
צריך להמשיך לדבר,
כן. עד שאתה מנתק אותו לגמרי, אז הוא נהיה קליפה, הוא נהיה לבוש. מה הלבוש יכול לעשות? אתה ראית חליפה תלויה על הקולה, והיא יכולה לעשות משהו? חליפה של אדם בריון. בסדר, הוריד אותה, תלה אותה על הקולף. אתה עומד מול החליפה, אתה מפחד שהוא לא ייתן לי איזה עכשיו כפה. אתה לא יהיה לך דבר כזה, נכון? מתי אתה כן מפחד שהוא בתוך החליפה, שהוא לבוש? אז אתה אומר, תשמע, הוא יכול...
כי זה נראה כל כך אמיתי, שאם תדבר זה לא יעזור. אז לפעמים זה מדבר, רואה שום דבר לקורא, מדבר, שום דבר לקורא, זה עדיין מפחיד, מדבר, לא קורא, אז מתי שהוא זה...
האמונה צריכה להיות אמיתית.
כן, היא נפלה, עכשיו צריך להרים אותה.
בסדר, צריך להרים אותה, אז מרמים אותה.
צריך לא להפסיק, לא להתייאש.
בטח, זה לא בן לילה. רבנו אומר, בתורת הדבב, הוא צריך להרבות בהתבודדות, להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא על כל מעשיו, לעשות משפט מול הקדוש ברוך הוא, לספר, עד שהמלכות תעלה לקדוש ברוך הוא בחזרה. השלטון של הקדוש ברוך הוא יעלה מהקליפה לקדוש ברוך הוא, אז לא יפחיד אותו כלום. מן מלכי, אמרו חזל רבנן. מי מולכים, מי המלכים, הרבנן, חכמים. עיקר קדושת יום טוב על ידי תלמידי החכמים. למה? כי הם עוסקים לגלות שמלכותו יתברך בכל מה שעלה. אז זה נקרא למלוך. מי מולך? חכמים. למה הם הולכים? כי הם ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מי ממליך? את הקדוש ברוך הוא רבנן. אברהם אבינו טרח לרדוף אחר ארבעת המלכים ששבו את לוט בן אחיו, כמו שהתורה מספרת שהוא רדף אחרי המלכים במלחמה שהייתה לו איתם, כדי להוציא מהם את הכוח, את כוח מלכותו יתברך שנפלה אצלם. אותו דבר, על אותו עיקרון. ארבעה בנים נולדו מאברהם אבינו, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו. והם כנגד ארבע בנים. אחד חכם, אחד שאינו יודע לשאול, אחד תם ואחד רשע. והם הכוח שהצליח אברהם להוציא מארבעת המלאכים. הרי ארבעת המלאכים זה הקליפה. הקליפה שבתה את המלכות של הקדוש ברוך הוא אצלה, כי היא אומרת, אני המלך, אני שולט. ארבע קליפות האלה. כשאברהם אבינו רדף אחריהם, אברהם אבינו, זאת אומרת ברוחניות הכוונה, הלך לעקור מהם את המלכות של השם. באמונה שלו, שהוא האמין, זה כלום, אתה כלום, אתה רק חיצוני, אתה רק קליפה, והמלך זה הקדוש ברוך הוא, הכוח האלוקי שבתוכך. אז הוא עקר את זה מהם. כשהוא עקר את זה מהם, זה התבטא, הוא יחזיר את זה אליו, הוא יחזיר את זה לקדושה, הוא יחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, וזה התבטא בתולדות שהוא הוליד. הוא לקח מהם והוליד אותם לעולם. הוא הוליד אותם בתוך הארבעה בנים האלה. יצחק וישמעאל, ישמעאל גם עשה תשובה. יעקב ועשיו. עשיו, אף על פי שהוא היה רשע, והוא היה רע, הוא סוף סוף, הוא הבן של נכד של אברהם, של הקדושה. זאת אומרת, הוא יצא מהקדושה. אז בזה שהוא החזיר את הכוח האלוקי מהקליפה, זה התבטא בארבע אלה. יצחק, ישמעאל, יעקב ועשיו. עכשיו, יש שינוי ביניהם בדרגה הרוחנית של כל אחד ואחד. השינוי הזה נובע מאותו תומעה שהייתה באותה קליפה שהוא היה שבוי בתוכה. עשיו היה שבוי בקליפה כזאת, עשיו כנגד העמלק, כי ממנו נולד העמלק, מהנכדים שלו יצא העמלק. אז עשיו כשהוא יצא, הוא יצא, אמנם הוא נגאל משם, אבל הוא היה עטוף עם הרבה קליפה. יעקב למשל יצא קדוש, יצחק קדוש, אבל היה בו מידת הדין, מידת הגבורה חזקה מאוד הייתה. וישמעאל, ישמעאל גם עשה תשובה, חזל אמרו ישמעאל עשה תשובה. תורה קוף למד אי, תורה קוף למד וו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה שם התורה. אומר רבנו, המחלוקת בין שניים יכולה להיות מחמת שחברו גדול ממנו במעלה, אז הוא מקנה בו, אז הוא חולק עליו. ועל כן חברו חולק עליו. והמחלוקת מפני שאינם באותה מדרגה. אם היו שתיהם באותה מדרגה, שניהם באותה מדרגה, הוא לא היה חולק עליו. אבל בגלל שהוא יותר גבונו, אז הוא חולק עליו. ואז צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו, אותו חולק, בכדי שיהיו שניהם שווים, ואז לא תהיה מחלוקת. עכשיו רבנו אומר שלא יכול להיות שיהיו שניים באותה מדרגה, אחד מעל השני. אז כוונת רבנו פה, ברגע שתאמין שכל אחד מקבל בדיוק מה שהוא צריך לתכלית שלו. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, תגיע למדרגת חברך מהבחינה הזאת, תגיע למדרגת חברך שתגיד מה ששלו זה שלו, מה ששלי זה שלי. כמו שלא ייתכן שטנקיסט יקנה בטייס. מה יש לקנות? אי אפשר שיהיה צבא בלי שיהיה זה וזה. זה השלמות, השלמות שיש את כל המדרגות. אם יש רק סולם עם שניים שלושה שליבות חסרות, אז אי אפשר לטפס פה. חייב שיהיה את כל השליבות, וכל אחד מהם הוא חשוב בדיוק כמו השני, כמו השליבה שהיא מעליו, כי בלעדיו הוא לא תוכל לטפס לשליבה הבאה. אז אותו דבר כאן, ברגע שיש, אתה יודע שזאת השלמות, תגיע למדרגת חברך מהבחינה הזאת, שתרגיש שאני והוא שווים. נכון שהוא מהנדס ואני הנדסאי, אבל תגיע למדרגה שלו, כמו שהוא שווה למערכת, אני שווה למערכת באותה מידה. זה נקרא להגיע למדרגה שלו, ואז תתבטל המחלוקת. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כלומר, כשתגיע למקומו לא תוכל לדון אותו, לחלוק עליו, כי שניים שנמצאים במקום אחד במדרגה אחת, בוודאי לא יהיה ביניהם מחלוקת, כי בדבר אחד אין שייך מחלוקת. כמו שאמרנו, הווה דן את כל האדם לכף זכות, כי לפעמים המחלוקת מפני שהוא גדול מחברו, הפוך עכשיו, והמחלוקת מחמת שחברו מתקנה בו על שלא הגיע למדרגתו, ועל כן הוא חולק עליו. עכשיו מדובר על האדם שהוא במדרגה יותר גבוהה, הוא עכשיו חולק על זה שמתחתיו. למה הוא חולק עליו? בגלל המדרגה שלו. כשיש שניים שווים אז אין מחלוקת. אז מה התורה אומרת לך? לכן צריך לדונו לכף זכות, ובזה הוא מעלה את חברו לכף זכות, אז הוא מעלה אותו למדרגה שלו, ואז בוודאי לא יהיה מחלוקת, כי המחלוקת הוא רק מחמת שהם משונים זה מזה. כשיש מחלוקת על האדם צריך לחקור למצוא זכות בחברו במה שחולק עליו. מה אתה? מה הוא רוצה ממני? מה הסיבה שהוא חולק עליי? וכשתדע את הסיבה, אז תוכל לדון אותו לכף זכות. תבין אותו. לא סתם הוא עושה את זה. הוא מקנה, הוא רוצה להיות כמוני, אז מסכן, הוא לא הצליח, אז יש לך במה למטה לכף זכות. למצוא את הנקודה, מה גרם לו לקנאה הזאת, למחלוקת, ואז אתה יכול לדון אותו לכף זכות ולהעלות אותו למדרגה שלך. בזה שדן הוא מעלה את חברו לכף זכות, יוכל להיות שחברו יחזור בו ולא יהיה ביניהם מחלוקת, כי יהיו שווים, או שיהיה לו מפלה. כי קודם שואלים לאיזה מדרגה דנים את האדם, בודקים אותו, מביאים לו את מידת הדין, ועל כן בזה שאדם דן אותו לכף זכות, אז אמרנו או שהוא חוזר בו והוא מעלה אותו, או שהוא לא חוזר בו ואז מידת הדין יושבת עליו, כי אתה דן אותו לכף זכות. דן זה דין, אתה עושה עליו דין, אתה פוסק עליו שהוא צדיק, וזה יכול לעורר פתאום את הקטגוריה, להגיד שמע, מה פתאום אתה דן אותו לכף זכות, מה פתאום אתה נותן לו עכשיו מתנה במקום להושיב אותו? אז מתעורר אליו הדין. ועל כן בזה שאתה דן אותו לכף זכות ואתה מעלה הוא למדרגה גבוהה, דנים אותו, כפי שיצא משפט, כן יקום. זה הזוהר אומר את זה, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. בזה שאתה דן אדם לכף זכות, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אם הוא רשע ואתה דן אותו לכף זכות, אתה חוטא עליו גחלים. זאת אומרת, את מידת הדין אתה מפיל עליו. אם הוא חוזר בו, אז יופי, העלית אותו. אם הוא לא חוזר בו, ממשיך להתעקש ברשעו, הרי דנת אותו לכף זכות, אז אמרנו, מקטרגים עכשיו, מתעוררים, מה פתאום אתה נותן לו מתנה? אז יושבים עליו, מידת הדין, וגחלים אתה חוטא על ראשו.
זה לא למצוא בנקודות, אבל זה לדון אותו לכף זכות, זה משהו אחר, או שזה אותו דבר.
זה אותו דבר, לדון אותו לכף זכות.
לא, יש לדון לכף זכות לפי התורה.
מה זה לדון? לדון זה לשפוט, נכון?
כן.
עכשיו הוא עומד ועושה דברים לא טובים. הדברים לא טובים, אני יודע שהם לא טובים, ואני לא יכול את הדברים הלא טובים להגיד שהם טובים. זה לא נקרא לדון לכף זכות.
לא.
אלא אני מוצא סיבות שגרמו לו להיות כזה. הוא קרא לו איזה בעיה בבית, קרא לו איזה מפלה פיתרו אותו מהעבודה והוא נהיה עכשיו עצבני, מוצא בו איזה נקודת זכות.
Okay.
עכשיו אם הוא חוזר בו מרשעו, יופי, העלית אותו לנקודת זכות, שפטת אותו. אבל אם הוא לא חזר בו, אז הדין הזה שנתת לו זכות מעורר את המקטרגים, מה פתאום? הרי הוא לא בסדר, אז מה פתאום אתה נותן לו?
אז אם כך לכן לעשות או לא לעשות את זה? לעשות את זה בכל מקרה.
לעשות, לדון לכף זכות. צריך לדון לכף זכות.
בסדר.
בטח שצריך לדון. ודן את כל האדם לכף זכות, חזל אמרו. תורה קוף למד זין. חלקי השם אמרתי לשמור דבריך. זה הפסוק אומר בתהילים. חלקי השם אמרתי לשמור דבריך. מה הפירוש? חלקי שהוא החלק אלוקי ממעל שיש בי. זאת אומרת, הנשמה אומרת לי ומלמדת אותי לשמור את דבריך. זה פירוש הפסוק. חלקי השם, החלק של השם שבי, שזה הנשמה, אומר לי לשמור דבריך. היא מעוררת לך. זה נקרא היצר הטוב של האדם. הנשמה זה היצר הטוב של האדם. שמעורר אותו לטוב, להתקרב לקדושה, לעשות דברים טובים. זה החלק אלוקי שמושך לכיוון הזה. מול הטבע, הגוף, הגופניות, החומריות, שהוא נקרא יצר הרע, לא בגלל שהוא רע, אנחנו קוראים לו יצר רע יחסית. הוא מה סך הכל רוצה הגוף? הוא רוצה את הדברים הטבעיים שלו. הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לשתות, הוא רוצה תאוות. זה המהות שלו. לא בגלל שהוא רע. רק אנחנו קוראים לו רע מול הטוב, מול הקדושה. אבל זה לא בגלל שהוא רע, הוא בגלל שהוא רוצה לחיות. הגוף רוצה לחיות, החיות שלו, את הקיום שלו, שזה התאוות, שזה האוכל, שזה כל העניינים הטבעיים. מה התורה אומרת? שמע, ברור, אני מבין אותך, את היצר, אני מבין את הגוף, את הטבע, אני מבין, אתה צריך להתקיים, אבל בצמצום. מה זאת אומרת? בדיוק מה שצריך, בלי מותרות, בלי לעבור מיותר. אתה צריך את הקיום שלך, אתה צריך לאכול, תאכל לבריאות, תאכל ותהנה מהאכילה, הכל, אבל אל תהפוך את זה לעבודה זרה, יום ולילה תעסוק בנושא הזה של האכילה, או בנושא התאוות האחרות, שזה יהיה המהות שלך. זה לא. תורה קוף למת חט. לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך. זה הפסוק בתהילים. פירש רשי, לך אמר ליבי, בשליחותך. כלומר, מה שהלב אומר, הוא אומר את זה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, והם דברי השם אליך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך הלב. יפה מאוד. אז בן אדם, יש לו רוח הקודש, זה רוח הקודש. הלב שלי אומר לי כל הזמן איך לפעול. אבל יש לנו בעיה. המדמה הוא גם כן בלב. הקליפה, הדמיונות. אז הבן אדם עכשיו עוברת לו בלב איזה הרגשה, איזה הבנה שזה הדיבור. והוא יכול לחשוב שזה הדיבור של הקדוש ברוך הוא. לך אמר לי בי. וזה דיבור של הקליפה בכלל, של המדמה. לכן צריך להיות מדרגה של ליבי חלל בקרבי. עכשיו, הלב כבר נקי מהמדמה, מהתאוות, מכל הרע, אז הלב שלך נהיה מזוכח, טהור, אז אתה יכול להגיד, שמה, לך אמר ליבי, זה דברי השם ממש. אבל כשזה מעורבב עם כל הבלגן של המדמה, אתה לא יכול לזהות מי פה מדבר. אולי זה איזה רעיון של הקליפה, של הסתרה הרעה, שאומר לי, תעשה ככה, תעשה ככה. רבי חיים ויטל, התלמיד של האריז"ל, כותב בשערי קדושה. הוא אומר, גם אם זכה האדם לרוח הקודש האמיתי וברור, כשמגיעים לו הדיבורים, שיבדוק אם אינם מעורבים, טוב ורע. גם שם יכול להיות שפתאום יתלבש לו איזה ניצוץ של סתרה הרע בתוך הדיבורים הקדושים. עיקר הלקות בלב, ומישהו בר לבב שליבו נקי מתאוות ודמיונות, יכול לדע עתידות על ידי מה שהלב אומר לו, שהם דברי השם ממש. כנ"ל, כמו שאמרנו, אבל בתנאי שהאדם מזוכח טהור. זה לא דבר פשוט, זה מדרגה מדרגה. זה בן אדם שאין מציאות כזאת, אין מציאות שעוברת לו מחשבה רעה. בלב, ראש, זה אותו דבר. כי ידעת היום שיבות הלב לך מה שעובר בדעת, זה מגיע ללב. מציאות שהוא כזה נקי, מזוכח וטהור במחשבות שלו, שאין אצלו מציאות שעברה לו מחשבה רעה. אין אצלו מציאות שעברה לו מחשבה של דאגה בראש. אין לו בראש פחד מכלום. רק השם, יראת השם. זה טהור. אם הוא לא במדרגה הזאת, אז מה? מה אתה יכול לדעת? מה הלב אומר לי? זה הלב אמר, זה הסיטרה אמרה, זה מעורבב. אבל זה נקרא זיכוך. הצדיקים מגיעים למדרגה כזאת שהראש שלהם חלל. וליבי חלל בקרבי. חלל. חלל ריק. אתה יודע מה זה? וקום. ריק. אין בו כלום. נקי לגמרי. ועכשיו כשעוברת מחשבה, נקי, הכוונה נקי מהדברים הרעים, מהתאוות.
הוא לא מופעל מכל מה שקורה.
לא, נקי. לא חודר לו, כל הרע לא חודר לו. תשמע, רוב בני האדם, דוגמה, רוב בני האדם בעולם לא עוברת להם בחיים מחשבה לרצוח. זאת אומרת, הם נקיים לגמרי מהמחשבה הזאת. הצדיק לא רק מזה הוא נקי. הוא נקי מלגנוב, הוא נקי מדאגה, הוא נקי ממחשבה של תאווה מסוימת, או מאיזה קומבינה אני אעשה עליו, או מאיזה רמאות. נקי לגמרי. אין מצב כזה שיעבור לו בראש דבר כזה. אם לא עובר בראש, אין סיכוי שזה יצא לפועל. כי ברגע שעובר דבר בראש לאדם, אף על פי שהוא לא יוציא את זה לפועל, אבל זה מסוכן. עובר לו בראש דבר, מחשבה, זה יש סיכוי. אחד למיליון, אבל יש סיכוי שזה יצא לו לפועל. לכן הסכנה, אז לכן צריך את ה, את ה, בהתחלה, כשזה רק בראש המחשבה, לנקות אותה. רוב בני האדם מתגברים על זה, עוברים להם מחשבות של לעשות ולעשות כל מיני עוולות וכל מיני זה, והם מתגברים על זה. בסדר. אבל אנחנו מדברים פה עכשיו על צדיק שבכלל אין לו, אין לו בכלל עם מי להילחם. לא עובר לו, הוא כבר נקי לגמרי. זיקח את עצמו לגמרי. וזה, זה מה שהתורה עושה לנו, תורה והמצוות, מנקה אותך לגמרי. רבנו אמר, יש צדיקים שזיקחו את עצמם, אבל כמו זיקחו את עצמם, אבל נשאר עדיין חורים בסק שלהם. הסק זה הגוף. נשאר חורים בסק. כאילו לקחת הסק שיש בו כל מיני דברים, שפכת וניערת את הסק, ניקית אותו מכל האבק, אבל מה לעשות? ניקית את האבק, אבל יש בו חורים עדיין. זאת אומרת, מקומות שעוד לא מתוקנים. ואני ניקיתי את עצמי, זיקחתי את עצמי לגמרי, רבנו אומר. כמו אור מעובד שאין בו ריח כלל. כשמאבדים את האור, אתה יודע, של הבהמה, אז מנקים אותה, מנקים אותה טוב, שלא יישאר הריח של הבשר, של הבהמה. אז רבנו אומר, אני ניקיתי את השק שלי, שלא נשאר בו ריח. זה טהרה נפלאה, זה מדרגה. ובמדרגה הזאת, אז הוא יכול להשיג אלוקות. אנחנו דיברנו על זה שאתה צריך עכשיו להפשיט את הלבושים, את, ה, את הקליפה, להפשיט את הכיסויים של הקדוש ברוך הוא. זה אי אפשר אם האדם לא, לא טהור, לא מזוכח. כי ההפשטה היא אצלו בתוך המוח, בתוך הלב. אז הוא לא יכול להפשיט, הוא לא יכול לראות אלוקות, אז הוא חי בתוך עולם של טבע. הוא חי בטבע, רגיל. אבל יש הפשיט את הלבושים, הוא לא חי בטבע, הוא חי בפנימי של הטבע. הוא חי בפנימי, הוא רואה רק את הפנימי. הוא חי בתוך הפנימי.
אז הדאגות, הפחדים וכל זה הם לא מאפשרים לו. אז הדאגות, הפחדים וכל זה לא מאפשרים לו לראות את הפנימיות.
בטח. להפך, הפחד מפני החיצוני, הוא הופך להיות הדומיננטי שלך. אז אתה לא יכול לראות את הפנימי, כי אתה רואה את החיצוני. אתה מפחד מהחיצוני. מה שמדבר האדם בינו לבין השם יתברך זה בחינת רוח הקודש. הדיבורים שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בהתבודדות. ודוד המלך חיבר מהדיבורים שהיו לו עם השם יתברך את ספר תהילים. לכן ספר תהילים כולו רוח הקודש.
מה רבן רוצה להגיד לנו? בסדר, זה רוח הקודש. מה עושים עם זה?
רוח הבא מקודש. קודש זה הקדוש ברוך הוא.
כן.
ברגע שאדם בא להתבודדות, כן, ומתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נדבק בו. והדיבורים שיוצאים לו מהפה, זה דיבורים ש... תראה, כשאתה בא וחושב על משהו, המשהו הזה דבוק במחשבה שלך. לחשוב על משהו ברוחניות, חשיבה זה חיבור של החושב עם האובייקט שאתה חושב עליו. זה חיבור. כמו שכתוב, וידע האדם את חווה אשתו. ידיעה זה חיבור. ברגע שאתה בא להתבודדות, עצם זה שאתה בא יושב בשעה מסוימת, קבעת לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא, אתה בא מולו, יושב מולו, לבד, אף אחד. אתה עכשיו, המחשבה שלך מחוברת בו. ברגע שהמחשבה שלך מחוברת בו, כשאתה מוציא דיבורים מהפה, הם יוצאים בכוח הקדוש ברוך הוא, כי אתה מחובר בו, אתה מחובר למקור. כל הדיבורים, הכוח הזה של הדיבור נובע מהחוכמה האלוקית. אז שאתה מדבר עכשיו זה כביכול דיבורים של הקדוש ברוך הוא. איך הפסוק אומר? ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך.
מה רבנו רוצה שנעשה עם זה? בסדר.
שתתבודד. דבר עם הקדוש ברוך הוא.
תחזק בהתבודדות.
דבר עם הקדוש ברוך הוא. תקשיב לדיבורים שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואתה תראה שהדיבורים האלה הם רוח הקודש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר, כשהוא נותן לך את הדיבורים האלה שאתה מדבר, מה אתה אומר לו? ריבונו של עולם, תעזור לי להיות צדיק. אז תשמע, הדיבור הזה זה נבואה. אתה הולך לכיוון להיות צדיק. אתה דיברת איתו. ריבונו שלנו, תעזור לי בזה. תעזור לי בזה. אז הוא, אז תבין, אתה הולך להיות נעזר בזה שדיברת. מה שדיברת איתו.
הבנתי. זאת אומרת, אפילו הוא הרי מחזיר לי הבקשות האלה, כי הלך לכיוון הזה.
כי זה הכיוון שאתה תלך, אחרי שדיברת איתו וביקשת ממנו את הנושאים האלה, זה יכול להיות שזה ייקח לא יום, לא יומיים. לא משנה כמה זמן זה ייקח, אבל זה הכיוון. אם אתה מתמיד, ריבונו שלם, תנקה אותי ממידת הכעס, תנקה אותי ממידת הכעס. אז הנה יש לך רוח הקודש, אתה מבין עכשיו מה הולך להיות. הולך להיות זה שאתה תהיה נקי ממידת הכעס. תמשיך לדבר, תמשיך לדבר, תמשיך לדבר. וכולי בשאר כל הדברים. אדם שזכה ללב נקי, אז הוא אומר שספר תהילים, זה פשוט מאוד, דוד המלך כתב את מה שיצא לו מהפה בהתבודדות שהיה לו. הרי הוא היה במדבר. זרקו אותו האחים שלו והמשפחה, זרקו אותו למדבר. וככה הוא גדל במדבר לבד. גם הבעל שם טוב, דרך אגב, גדל ביערות. ההורים שלו נפטרו, השאירו אותו בגיל 5, ולפני הפטירה אבא שלו אמר לו, בני, אין אף אחד, יש רק קדוש ברוך הוא, לך דבר עם הקדוש ברוך הוא, תהיה קשור איתו. בזה הוא נפטר האבא, השאיר ילד בגיל 5. איפה הוא הלך? להתחיל לטייל בפרדסים וביערות. ככה היה נדבק בקדוש ברוך הוא. בגלל זה נהיה הבעל שם טוב. דוד המלך היה במדבר, חי עם הצון, וזהו, מנותק מכל העולם. מנותק מכל העולם. היה לו דיבורים, דיבורים, רק השם. מי שקורא תהילים ומדייק במילים, רואה את כל התחושות שלו, כל מה שעבר לו במצב הזה שאדם בודד, זרוק במדבר לבד.
אבל איך שתהילים עם שפה יחסית לנו, מאוד גבוהה. כל המזמור יש בו שפה אחרת ומילים חדשות.
בסדר, מה לעשות?
ככה מדברים אז?
זאת השפה, בטח, זאת השפה שדיברו אז. ורק אתה צריך להכיר את המילים. הנה פה רבנו מפרש לך את המילים. של דוד המלך. אדם שזכה ללב נקי מתאוות, מבחינת ליבי חלל בקרבי, כל הדברים שלו אומר לו הם דברי השם ממש, כנ"ל, כמו שאמרנו. אבל כמובן, כמו שאמרנו, צריך שיהיה מזוכח. תורה קלט, צדק לפניו ילך וישם לדרך פעם. אתה שם לב, כל הפסוקים האלה זה מתהילים, שרבנו מפרש את המשמעות שלהם. כל מצווה יש לה קומה שלמה כקומת אדם. כלומר, ברמה חברים, ראש ידיים, רגליים וכו'. זה כלל. כמו שבבריאה, פרטי הבריאה, מתחיל מהאדם. כמו שהאדם בנוי, מקומת אדם זה נקרא. קומת אדם זה ראש, רגליים, ידיים, תרי"ג איברים. או בחלוקה קטנה יותר, 10 ספרות, הוא בנוי מראש, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות, הוא התחלק ל-10, אבל יותר פנימי, רמה חברים, שסה גידים וכו'. האדם זה קופי של כל הבריאה. Okay. לכן האדם יכול לשלוט על כל הבריאה. אז כל פרט בבריאה, הוא גם כן בנוי מקומה שלמה, קומת אדם. השנה, יש לה ראש השנה, יש לה סוף, הרגליים של השנה, וכולי, אמצע השנה, הבטן שלה וכולי. אותו דבר בנפש, יש לה קומה שלמה. אותו דבר במושגים הרוחניים. כל דבר בבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, בצלם אלוקים עשה את האדם. בדמות וצלם. זאת אומרת, בקופי הזה של קומת אדם. אתה לוקח מושג רוחני, מושג רוחני שקיים בעולם, זה דבר שקיים בעולם. אהבה, המילה אהבה, זה מושג רוחני, תחושה שנמצאת באדם. התחושה הזאת זה ייצור, ייצור קיים. הייצור הזה הוא בנוי גם כן מקומת אדם. יש ליצור הזה לב, יש ליצור הזה ראש, יש ליצור הזה תחושות. הוא חי, זה דבר חי, דבר קיים. שנאה, אותו דבר. כל הדברים הרוחניים הם גם כן מבנה שלם של קומת אדם. המצווה, יש לנו בתורה תרי"ג מצוות בדיוק כנגד תרי"ג איברי האדם. גם כן קומה שלמה, התורה יש לה קומה שלמה. אז המושגים האלה הרוחניים זה, זה מושג חי, הוא קיים. אז הפעולה שהוא עושה היא בדיוק מקבילה לאותו דבר באדם. כשאדם עושה עכשיו מצווה, אם הוא עושה את המצווה ביד, מצווה של יד כמו צדקה, הפעולה הזאת לוקחת את היד של הצדקה, את החלק הרוחני של הצדקה, והיא שורה על הפנימיות של האדם, על היד של הנפש שלו. היא מזככת, מתארת את היד של הנפש שלו. הוא עושה את המצווה בלב, הלב שלו מזדכך, נתאר לו הלב, נהיה לו לב נקי, נהיה לו לב טהור. זה לא כאילו סתם עושים דברים וכלום לא קורה. הכל עובד פה ברוחניות, בעולם הרוחני, בחלק הפנימי של כל מה שאנחנו רואים חיצוני. יש פנימיות, הפנימיות הזאת היא דבר שהוא פועל. לכן המעשים של האדם פועלים על הטבע. כמו שאנחנו אומרים בשמע ישראל, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם ונתתים מטר ארצכם בעיתו. המטר פועל על פי ההתנהגות של האדם. אם ההתנהגות של האדם היא לא בהתאם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי, הפסוק אומר. אם לא בריתי, לא תקיימו את הברית שלי, את התורה, בצורה כזאת שתתארו את עצמכם, תזכחו את עצמכם, זה ישפיע על כל הבריאה, וכל הבריאה תגיב בהתאם לזה. בימי החול יש כוח ושליטה לחיצונים. למה אנחנו עסוקים בימי החול בתוך כוחי ועוצים ידי, בהשתדלויות, בריצות? אז יש כוח יותר לחיצוניים, לקליפה, היא יותר ניכרת. לא מדברים פה על מי שבמדרגה שהוא דבוק באלקות, שהוא חי את היום יום גם כן במדרגה הזאת, שהוא רואה את הכל זה הקדוש ברוך הוא. מדבר ברגיל. אז במה החול יש כוח ושליטה לחיצוניים, ויכולים לנק מכל מעשה טוב ומכל מצווה שאדם עושה, ולגרום לה שלא תהיה בשלמות. שבה האדם נותן צדקה. הצדקה הזאת זה מצווה, אבל היא יכולה להיות לא בשלמות. איך? כשהוא, ברגע שהוא נתן את הצדקה, עוברת לו מחשבה בראש שמישהו רואה אותו. אז הם מראים לו את הגאווה, רואים שאני נותן. או יש לו איזה אינטרס אחר, אני אתן לו כי אני אצטרך אותו פעם. זה נקרא מצווה לא בשלמות. בימי החול, היות שאנחנו בתוך המערכת הזאת של העולם הזה, המצוות יכולות להיות לא בשלמות. כגון שתעשה בשביל כבוד, ממון וכדומה. אבל זה נקרא בימי החול, שיש שליטת החיצונים. הכוח של החיצונים לינק מכל מצווה הוא מרגליה. אמרנו כל מצווה יש לה תרי גברים. מצב כזה שיהיה, אני מנסה לתאר לי, אם יהיה מצב כזה שאדם עושה מצווה וכל המצווה בשלמותה על חלקה. יכול להיות גם מצב כזה. אבל בדרך כלל הוא אומר רבנו, שכשאדם עושה מצווה בכוונתו באמת, לא מדבר על בן אדם שלכתחילה הוא בא תורם בניין לבית חולים, איזה מחלקה תורם, לא בגלל שהוא רוצה באמת לדאוג לחולים וזה, אלא שיש שם שלט על המצבה שלו לנצח, שהוא תרם את הזה, יש לו מצבה, עשה לו מצבה. זה את כל המצווה בשלמותה הלכה לקליפה. זה לא הייתה מצווה. אבל מדברים בדרך כלל ברגיל שבן אדם באמת מתכוון למצווה. הוא בא, רואה, אני רוצה לתת לו צדקה, אבל פתאום יכולה לחלוף לו בראש מחשבה, אני צדיק, יש לי כבוד עכשיו בעיני מי שראה אותי. אז זה נקרא שהקליפה ינקה מהרגליים של המצווה, רק מהקצה התחתון שלה, לא את כל המצווה. לא כמו הדוגמה שאמרנו מקודם, שכל ה... זה. כלומר, מהחלק הנמוך שלה. ואז, אין לה מצווה רגליים ללכת כביכול לשם יתברך. הוא עשה את המצווה, אבל המצווה כביכול לא עשתה את הפעולה שלה. המצווה הזאת, כשאדם עושה אותה בשלמות, היא צריכה לפעול על הנפש שלו בצורה שלמה. איזה צורה שלמה? פיקודי השם ישרים מסמכי לב. מצווה שאדם עושה, היא דוחפת לו לתוך הלב שמחה. ועוד שמחה, ועוד מצווה, ועוד שמחה, ועוד שמחה. הלב נהיה לב שמח. אדם חי עם לב שמח. זה הפעולה שהמצווה צריכה לעשות. ברגע שיינקו מהרגליים שלה, של המצווה, הקליפה, כלומר, כשהוא עשה את המצווה, כוונתו הייתה שיראו אותי, אז הוא איבדה את הרגליים שלה. אז אין לה כוח ללכת למצווה. ולפעול את הפעולה הזאת, שתכנס לו שמחה בלב. פשוט, זה הגיוני. אדם עושה מצווה וכוונתו הייתה בשביל שיראו אותי, אז זה לא משמח אותו. בשבת אין שליטה לחיצוניים, שבת זה קודש. למה? אין לנו את הלמתת מלאכות של ימי החול, שהן מחדירות בנו כביכול את הטעות שאני עושה, עובדה, הנה, אני רץ ואני עושה ואני קונה ואני מוכר ואני מתעסק ואני עובד, הלמתת מלאכות של ימי החול, אין את זה בשבת. אז מתבטן לך הדמיון הזה כאילו אני עושה. כי אין לך פה עשייה, הרי בשבת אין עשייה, אתה מבוטל מכל עשייה, זה המצוות של שבת, שאתה מבוטל מעשייה. למה? תזכור, יש פה מישהו אחר, אתה יכול עכשיו לקבל את הדעת הזאת, שיש מישהו אחר שולט. אבל כשאתה בימי החול עסוק, קשה לך להגיד, זה השם, זה אני עובדה, הנה אני עושה. אז בשבת נקרא, אין שליטה לחיצוניים. לכן, אז עולים רגלי המצווה מהקליפה, ועולים כביכול השם יתברך. ועל זה נאמר הפסוק, אם תשיב משבת רגליך. רגליך, הרגליים של המצווה בשבת הן שלמות, אז הן יכולות לפעול. המצוות שאתה עושה בשבת מסמכות אותך. למה? אין שם את הדמיון, זה למטרה הזאת, למטרה הזאת. גם יש כאלה שגם בזה לא עומדים, אבל יש לך את האווירה של שבת שמבטלת, מנטרלת את הדמיון הזה שאני מצחן בין זה ואני כבוד מזה ואני אשלוט בזה ועשה בזה, זה מתבטל. אז בשבת, לכן רבנו אומר, עיקר מצוות שבת זה השמחה. יש לה שם יתברך נחת רוח מזה, כשמתחילים ללמוד וללכת במצוותיו. כמו שיש לה אף שמחה כשרואה את התינוק מתחיל ללכת. אף שאינו הולך כראוי ונופל, אף על פי שאדם מקיים את המצווה והרגליים שלה לא שלמות, עם כוונות צדדיות, פניות לפה, פניות לשם, יש הקדוש ברוך הוא שמחה מזה. עצם זה שאתה עושה את המצווה, רבנו אומר, כמו אבא רואה את התינוק שלו מתחיל ללכת, איזה שמחה יש לו, תראה איך הוא מתחיל לקום על הרגליים, הוא הולך, אבל כל שני צעדים הוא נופל, הרגליים שלו עדיין לא יציבות, אז יש לו שמחה לאבא, ככה הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה, אף על פי שאתה עושה את המצווה והרגליים שלה מועדות. מחמת גודל התענוגים שיש לה השם יתברך שנשלמת כוונתו בבריאת העולם, על ידי שמתחילים ללכת במצוותיו, אזי הוא עושה מפעמי רגליה הולך דרך כבושה לרבים. יש שמחה לקדוש ברוך הוא. מה השמחה של הקדוש ברוך הוא? גילוי האלקות. תכלית הבריאה הייתה שכולם ידעו שיש את הכוח הזה, קדוש ברוך הוא נמצא בבריאה ועושה חסד ורוצה לעשות חסד ורוצה לתת עושר לכל הבריאה. זה התכלית של הבריאה. אז יש לו שמחה שהתוכנית שלו יוצאת לפועל. איך היא יוצאת לפועל? על ידי תורה ומצוות. אז שהוא רואה שמקיימים את המצוות, אף על פי שיש בהם נפילות והם לא שלמות, אז הוא עושה מהצעדים של המצווה כאילו דרך כבושה לרבים, שרבים אחרים יוכלו ללכת על הדרך הזאת.